הרב בני לאו.
הלשון שבו פרק ב' נפתח זה ברור לשון פתיחה של ספר. הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים. אמרנו שהפרק הקודם, פרק א', הוא פרק של מבט לאחור. אחרי 50 שנות נבואה, ישעיהו רואה את מוצאי מסע סנחריב, מתחיל בקינות ומסיים בתוכחה, ובסוף באיזושהי קריאת כיוון של ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. ועכשיו פרק ב' מתחיל הסיפור לפי הסדר של הנבואה. אנחנו מתחילים את ימי עוזיה. קצת על עוזיה, הרי דיברנו עליו בספר מלכים, עוזיה זאת התקופה הגבוהה, הגבוהה מאוד מאוד של יהודה, התקופה שבה אנחנו יכולים לדבר על גל של בנייה, אנחנו יכולים לדבר על, מעוזים שיש לנו בנגב, אנחנו יכולים לדבר על איזה שהם מערכות של חיזוקים של ירושלים. אתם זוכרים את ריקוד העם של ויבן עוזיה ומגדלים בירושלים, זה לקוח דווקא מדברי הימים. אפשר ממש לתאר את ממלכת עוזיה בשיא גובה, בשיא תפארתה, זאת ממלכה נשגבה. זה לא סתם שדוד בן גוריון מאוד מאוד החזיק מעוזיה בתור מלך של מופת. מה שלא מספרים, בוודאי לא בסיפורים של המופת, זה שעוזיה סיים את חייו בצרעת. הוא סיים את חייו בעצם במספח. באותו מה שאומר ישעיהו של כנגד הצדקה יש צעקה וכנגד המשפט יש מספח, אז עוזיה בגובהו, אומר לנו בעל ספר דברי הימים, בגובהו, בחזקתו גבה ליבו עד להשחית. הבן אדם קצת עלה לו יותר מדי, והשיכרון של הכוח, כמו שקורה לצערנו כל כך הרבה פעמים, הוא הפך להיות למלך כל כך גדול, כל כך חזק, עד שבסופו של דבר הוא ניסה להשתלט גם על המקדש, ניסה להיות מלך כל יכול, וסיים בצרק. הנביא שעומד מולו, הנביא שעומד מול חוזקתו ויהירותו, צריך לומר, של עוזיה בסוף הקדנציה שלו, זה ישעיהו בחלקו הראשון. ישעיהו מסתכל על הממלכה הגדולה הזאת, ראשיתו של הפרק שלנו, שלושת הפסוקים או ארבעת הפסוקים הראשונים, הם פסוקים שמתארים חזון אחרית ימים. צריך לומר שחזון אחרית ימים זה לא בשורה טובה למי שרוצה פוליטיקה טובה. מכיוון שכשאתה מתנבא לאחרית ימים, זה אומר שאתה מסתכל על הכאן ועל העכשיו, ואתה אומר זה לא זה. מסתבר שישעיהו בשלב הזה של עוזיה, שהיה כל כך טוב, הוא היה כל כך נאמן לבית דוד, הוא היה כל כך איש שעושה צדקה ומשפט, ואז בחזקתו גבה ליבו והשחית, מסתכל ישעיהו על השחיתות הזאת שמתנהלת עכשיו ביהודה, ואומר אם עוזיה מושחת, הכל יהיה מושחת. ואז כנראה, אני אומר את זה בספקולציה, אבל כנראה ישעיהו פותח באיזושהי תודעה שאומר, אין מציאות שאדם יוכל למלוך על פני הארץ. תנסו לחבר את מה שאני אומר עכשיו, למה שלמדנו לפני הרבה הרבה חודשים, בנבואתו של שמואל וההתנגדות שלו למלוכה, של ספר שמואל א'. תנסו לחשוב על הרגע הזה שיש מאבק קשה בין נבואה של שמואל, בין מלכות ארץ לבין מלכות שמיים. כשהתודעה היא שאם מלך יסתרר על פני הארץ, מלך בשר ודם, הוא לא ידע גבול, הוא לא ידע שובע, הוא לא יזכור שיש לו שמיים על ראשו. למרות העזרה של התורה, למרות שהתורה אומרת למלך שיקח ספר תורה כדי שיזכור, למרות שהתורה אומרת שלא ירבה ולא ירבה, למרות כל העזרות של ספר דברים, בסופו של דבר, כשאדם גדל, מסתרר, הופך להיות לאישיות שהיא גם אהודה על כולם, וגם מנהיגה את כולם, וגם מייצרת קשרים עם כולם, לאט לאט זה עולה לראש. וכשזה עולה לראש, אז האלוהים נדחק מעל פני האדמה, ויש נתק בין שמיים לארץ. וכאן עומד ישעיהו, ממש כממשיכו של שמואל, ואומר באחרית הימים, אני פותח את הנבואה שלי עם ייאוש מהפוליטיקה. ייאוש שאומר, באחרית הימים נכון יהיה הר בית השם בראש הערים, ונישא מגבעות, ונהרו אליו כל הגויים. אנחנו מכירים את המילים האלה, הן חרוטות בכל מקום בהיסטוריה האנושית, כשרוצים לדבר על שלום. אתם הולכים לבניין האום בניו יורק, ואתם רואים את הפסוקים של ישעיהו, ממש כתובים בסלע כדי שאתם תחיו אותם. הלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר אדוני אל בית אלוהי יעקב ויורנו מדרכה ונלכה באורחותיו. מציון תצא תורת דבר אדוני מירושלים ושפט בין גויים והוכיח לעמים וכיתתו חרבותם ל... לאיתים וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. אתם מסכימים שהנבואה הזאת, הנבואה הראשונה הזאת, היא נבואה שהופכת את בית השם הפוך לו, למקום הכי גבוה, הוא לא מקום נמוך, הוא מתנשא והופך להיות מוקד משיכה לכל הגויים. מה אתם חושבים, שישעיהו הירושלמי לא ידע שבית השם הוא נמוך בסביבותם? הרי ירושלים הרים סביב לה. אבל הוא מדמה פה את חזון אחרית הימים, שירושלים ניסית לגובה, והנהר כנגד חוקי הגרביטציה, הוא לא זורם למטה, אלא אל ההר, ונהרו גויים רבים, נהרו בלשון נהר, נוהרים הגויים אל ירושלים שניסית למעלה, וכולם רוצים את מה? רוצים שהאלוהים יהיה מלך על כל הארץ, הוא יהיה השופט בין הגויים, הוא יוכיח ולא יהיה מלחמה, וחיתתו חרבותם. זאת נבואת השלום העולמי, זה החזון שבו האלוהים יהפוך למלך על כל הארץ. ככה נראה הפרק בראשיתו, כשאתה אומר, אני מסתכל על עוזיה ואני אומר לא, ואז כדי לשכנע אותם, הוא אומר להם, בואו, בית יעקב, לכו ונלכה באור אדוני, והוא מתחיל לתאר להם, ממש בצורה ספרותית, אבל סרקסטית, איך נראית המלכות עכשיו? הוא אומר להם, תסתכלו, נטשת, בית עומר, נטשת עמך בית יעקב, כי מלאו מקדם ועוננים כפלישתים, ובילדי נוחים יספיקו, ותמלא ארצו כסף וזהב, ואין קצה לאוצרותיו, ותמלא ארצו סוסים, ואין קצה למרכבותיו, ותמלא ארצו אלילים, למעשה ידיו השתחוו לאשר עשו אצבעותיו. כל ילד שומע פה כאן, בפסוקים האלה, אני בפסוקים ה', ו', ז', ח', אתם שומעים מיד את הדיבור של ישעיהו, המקבילה לספר דברים. פרשת המלך בספר דברים שאומרת, לא ירבה ולא ירבה ולא ירבה, כסף, זהב, סוסים, רק לא ירבה. עכשיו ישעיהו מקריא לתלמידים שלו את הפסוקים של ספר דברים, לא ירבה סוסים, אז הוא מצביע לאורבות של עוזיה שממשיך את שלמה, ואומר, תראו כאן, תמלא ארצו סוסים. הוא אומר, לא ירבה נשים, אז הוא מראה, ירבה נשים. כסף וזהב, אז הוא מראה את האוצרות. הוא מצביע ומצביע ומצביע ואומר, אתם רואים שהמלך עושה ההפך. למה הוא עושה ההפך? בגלל שזה עלה לו לראש. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא אומר, תיזהרו. עיני גבהות אדם שפל ושח רום אנשים ונשגב אדוני לבדו ביום ההוא. בעצם תורתו של ישעיהו מזהירה שאם האדם יעלה, יסגיב את עצמו מעל האלוהים, יבוא האלוהים ביום דין, ביום קשה, ויוריד את האדם לתהומות. יישח אדם, ישפל איש. יש פה ממש תמונה שיבוא יום הדין, והאדם יחזור לממדיו הנכונים, ממדיו שנמצאים תחת שמי האלוהים. זה מאבק של ישעיהו כנגד עוזיהו הנשגב, אבל כנראה גם כנגד כל חוויה הישראלית. כשאתה קורא את סוף הפרק, יום לאדוני צבאות על כל גאה ורם, על כל נישא ושפל. הביטוי הזה, יום להשם, זה נקרא יום השם. יום השם ילווה אותנו כמעט בכל ספרי הנביאים. היום הזה, היום להשם הזה, זה לא בשורה טובה. הרבה נביאים עסקו במושג הזה, וכשהציבור שומע יום השם, הרבה פעמים הם מצפים, הם מתאהבים, מתאהבים, מתי יבוא יום השם? מתי יבוא? אומר עמוס הנביא, הוי המתאהבים את יום השם. הם חושבים שכשיגיע יום השם, אז כולם ישמחו וכולם ירקדו. הוא אומר, לא, אתם לא מבינים. יום השם זה יום דין שיכול ליפול על ראשכם. ואז הוא מתאר את זה. הוא אומר, כדאי לכם לברוח, כי באותו יום השם, אתם תראו איך שכל אוניות תרשיש וכל שחיות חמדה, הכל יכול להתנפץ, ושח גבות אדם, ושפל רום אנשים, ונשגב אדוני לבדו ביום ההוא. האלילים כליל יחלוף. ואז הוא אומר להם, ובאו במערות צורים, ובמחילות אפר מפני פחד אדוני ומהדר גאונו. כשאלוהים יבוא לשפוט את הארץ, אנשים ירדו למחתרת. אנשים ירדו למחתרת מתוך פחד גדול, איפה יתפוס אותי יום הדין. סתם אני אומר עכשיו בהערת סוגריים, ממש הערת סוגריים, הרי ישעיהו פה בפרק שלנו ממליץ לאנשים ששומעים אותו לחפש מקלט בתוך מערות הצורים, בתוך מחילות האפר, כי יום הדין יכול לתפוס אותם במקום של משפט קשה. עכשיו תחשבו על נעמי שמר, שכותבת בשנת 69, כשהיא מבקרת במעוזי צהל בסיני, בסואץ, היא בודקת את המעוזים, רואה אותם, רואה את החיילים בעיקר, פחות את העניין הביטחוני, ואז במקום מה שישעיהו הנביא אומר, תברחו למערות ולנקרות הצורים מהפחד, כותבת נעמי שמר את השיר מעוז צור ישועתי, שבחי מעוז, ומה היא אומרת? במקום שנברח אל המערות ולמנהרות מפני יד השם, אז היא אומרת, אבוא במנהרות, אני אבוא, אבוי לו מעוקצי, אבוי לו מדובשי, היא אומרת לסונאים שלה, היא נותנת הרבה הרבה כוח, הרבה עוצמה, שאחרי ששת הימים צריך לומר, שאנחנו מסוגלים להכל, ויבוא לובה אליאב, ויאמר על השיר הזה של נעמי שמר, תיזהרי, תיזהרי, גם ישראל בימי עוזיה חוו חוויה שאיש לא יכול להם, כדאי לעשות בדק בית, אומר ישעיהו בפסוק האחרון של פרק ב', חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו, כי במה נחשבו, תיזהרו מעצמכם, זה עולה לכם לראש ואז אתם שוכחים, תעשו בדק בית, תזכרו שאתם לא אדוני עולם, ואז יש סיכוי.